מורי רבותיי, דשו רבים בנושא הזה, לכאורה כבר אין מה לחדש, וכולם מצטטים את המשנה המפורסמת, מסכת גיטין, האומרת, אין פודים שבויים יותר גדולים מהם. אני רוצה, ברשותכם, להציג כאן נבט מיוחד, גם כן אחד מגדולי רבותיי, הגאון הרב שאול ישראלי, שנלך בעקבותיו, הוא חידש כאן תפיסה חדשה שלא שגרתית בנושא הזה. כי כולם צטטים בצורה פשוטה, אין פודים של השבויים יותר כדי דמיהם. ומה זה כדי דמיהם? פעם דמים של שבוי היו המחיר שמכרו אותו בשוק העבדים. בימינו אין כבר תופעה כזאת, ואחרי כבר הפתחי תשובה, נביא בשם הרם לובלין, שבימינו המושג הזה כבר השתנה. הרם לובלין כתב זה לפני 400 שנה, כבר אז זה לא היה בדיוק. שוק העבדים כבר השתנה. ולכן המושג כדי דמיהם הוא לא פשוט. ולכן, מה קנה נידה? מה הדמים? הרי אין דמים. אי אפשר לקבוע שווי לשבוי. אדם הוא לא בר שווי. כמה שישיתו עליו, יצטרך לתת. לכן, בכלל ההגדרה של כדי דמיהם לא פשוטה כאן. יש בעולם מקובל שחילופי שבויים, מה שנקרא. שחילופי שבויים, מחליפים שיש שביתת נשק בין עמים לוחמים, עושים הסכם חילופי שבויים, ואף פעם לא עושים מספרים. תודות השם מלחמת המשרד תמיד, כל חייל יהודי הוחלף במאות שבויים אחרים. אז אם זה כדי דמיהם, אז כל חייל, כל שבוי זה 200 או 300 שבויים צד השני, האם זה כדי דמיהם? היו מלחמות מלא שפדו שחררו שבוי תמורת 1,000 שבויים. אין קנה מידה, רבותיי, בדבר הזה, קשה כבר קנה מידה. כאן חייבים להפעיל את השכל הישר, למה התכוונו חז"ל? הסיבה שחז"ל התכוונו, כך נפסקה הלכה, שלא לגרבו ולייטו, כדי לא לעודד גויים לחטוף שבויים נוספים ולסחוט באמצעותם עוד סחיטות גדולות יותר, ועל ידי כך אנחנו נמצאים תמיד בסחרור, הכל שבוי של שחרר, היום מחבלים, מחר ייקחו שבויים נוספים, נשחרר יותר ויותר, וכך המצב יחמיר וילך יותר, כלומר אנחנו נעודד חטיפת שבויים. זה השיקול שעומד כאן על הפרק. זה משנה, כולם ציטטו אותה, והכל נראה פשוט וברור, שלפי הפשט אסור לנו לשחרר מחבלים תמורת שבויים. הדבר לא פשוט עוד סיבה, כיוון שכבר בנבות ההלכה הזאת, המנהג בישראל היה מדורי דעות לפדות שבויים. כי השאלה הייתה באיזה מצב שפיקוח נפש נמצא שבוי. היו שאמרו שמה שהמשנה דיברה זה מצב לא ודאי של פיקוח נפש. ספק, חשש גדול. למרות שבגמרא מסכת בבא בתרא מובהר ששבוי יש בו את כל החומרות, הוא גם אין לו אוכל, גם אין לו בגדים, גם אין לו תנאים, הוא בסכנה חמורה יותר מכל מקרה אחר, זה ביחס לעניים. אבל האם זה פיקוח נפש גמור? לא ברור כוח, לכן היו פוסקים שהתירו בכך נהוג ישראל לפדות שבויים גם מעל מקדי דמיהם, בגלל שההנחה הייתה שנמצאים פיקוח נפש חמור, או בשמד חמור, אם יחוי יהודי לגויים, הוא יצא לשמד, אבל זה כמו שהרגו אותו, ולכן שילמו מחיר מופרז על כל פדיית שבוי, ולא הסתכלו על ההלכה הזאת, כי אמרו שמקרה של פיקוח נפש ודאי מותר הכל. חוץ מקרה מפורסם, שבה מזכיר אותו ודאי מהרם ברוטנברג שהתנגד, כי הוא חשש שאכן אם באמת יצליחו בסחיטה לגבות עבורו כופר נפש גבוה, זה יודע את חטיפת תלמידי חכמים, הוא ידע שעל הכוונת נמצאים עוד תלמידי חכמים חשובים, ביניהם תלמידו הגדול הראש, שאכן הבין מה שעומד לקרות כאן, וגם הוא ברח מגרמניה, אבל לכיוון הפוך. הרב רוטנברג ברח לכיוון ארץ ישראל, נתפס, הוא ברח לכיוון ספרד, וידוע שהוא את המשך חייו חי בספרד. ובכן, הנושא הזה, עד כאן, אפשר להגיד, מוסכם או לא מוסכם, משום שלא פודים שבויים כדי דמיהם, אבל נהגו כן לעשות את זה. אבל כפי שאמרנו כאן, בגלל שיש חשש שגדול מאוד בימים, שאנחנו יודעים שמטרתם לחטוף עוד ועוד, זה, הם מצהירים על כך, ולכן לכאורה פשוט הדבר שלא פודים. אבל כאן הרב ישראלי מחדש חידוש גדול. בשאלה הזאת של פדיון שבויים, יש גם הלכה אחרת בהלכות כתובות, בענייני חיוב הבא לאשתו. הגמרא אומרת שם, נשבת, כתובות דף נ"ב עמוד א', ויבקשים מן עזרה בדמיה, פעם ראשונה פודה. מכאן ואילך, רצה פודה, רצה אין פודה. רבי שמעון גמליאל אומר, אין פודים משמין את הילד מהם בפני תיקון העולם. פה זה ויכוח אחר, באשתו. מדוע אשתו שונה? שם את הסוד, מה ישנה אשתו ומישהו אחר? אם זאת הלכה שלא פודים שבויים את הילד מהם, אז למה חכמים חולקים לרבי שמעון גמליאל ואומרים שהבעל חייב לבדות אשתו אפילו בעשרה מכדי דמיה? אומרת הסוד, משתו משאשתו כגופו. מה זה אשתו כגופו? אז הפירוש הוא כך, כאשר אור בעד אור וכל אשר איש ייתן בעד נפשו. כלומר, כשאדם עצמו נמצא בשבי, והוא יכול לבדות עצמו, הוא עשיר גדול, יש לו כסף, והוא יכול לבדות עצמו. הוא רשאי? כאן אתה רוצה לומר שכן. אדם עצמו שנמצא בשבי ויש לו כסף, אני מניח שהכסף אצלו, הכסף נמצא במקום אחר, הוא יכול להורות הוראה שישלמו עבורו כופר נפש גדול, מותר לו לבדות את עצמו ביותר מכדי דמיו, למרות ההלכה שאוסרת את זה. ההלכה שאוסרת את זה על הציבור. הציבור, כאחריות ציבורית, אסור לו לסכן את האחרים בגלל השבוי הזה. אבל הוא עצמו? הוא עצמו עומד בסכנה, והוא רוצה את עצמו, כשהוא עומד בסכנה, הוא רשאי להציל את עצמו בלי להתחשב באחרים. לא שאדם צודק, הוא איס חלילה, אבל שאדם נמצא בסכנת נפשות, והוא חייב עומדים על המשקל, והוא יודע שהוא נמצא בסכנה, והוא יכול לשחרר את עצמו, והוא יודע שעלול לסכן אחרים, אולי ספק יסכנו אחרים, החשבון האישי שלו מותר לו לגבור על שיקולים אחרים. מותר לאדם, אגב גם לא אנושי, לדרוש מאדם שיכול להציל את עצמו, שלא יצא את עצמו, פשוט זה לא מעשי. אגב זה דומה קצת למקרה של... דומה קצת, המקרה בבבסיה, סמך בית, במטורה ובקיבה, שניים שולחים למדבר ולאחד יש קיתון מים, קיתון מים שלו, וחברו אין. האם הוא חייב להשקות גם את חברו, או שחייו קודמים לחיי חברו? ופה זה השיקול, הוא נמצא בסכנה, יש לו קיתון מים, יש לו שירות את זה את עצמו. נכון שאם הוא ישתה, הוא עלול לגרום לכך שזה יסכן אחרים. אבל חייך קודמים וחיי חברך. אז הסיבור שהוא אובייקטיבי, יש לפניו, שבוי, ויש לפניו סיכונים, אז הוא צריך לעשות שיקול ציבורי. אבל אדם פרטי לעצמו, חייך קודמים חייך בירך. וגם אשתו כגופו, אשתו כגופו גם חייה קודמים חיי מישהו אחר, ולכן הוא חייב. כך זה לפי תנקמה. הראש מוסיף נקודה נוספת, והרבי ישראלי אמר נקודה הזאת, אני חושב שהוא תפס כאן נקודה מאוד מעמיקה בראש. הראש אומר כך, אבל אשתו כגופו דמי, שאדם יכול לבדות את עצמו בכל ממונו, אשתו נמי, כיוון די חייב לבדותה בתנאי כתובה, כמו שזה ממון דמי. וכן מסתבר. הראש מוסיף על התוספות, לא בגלל שאשתו כגופו סתם. אשתו כגופו זה נימוק מספיק לכאורה, אבל הוא מוסיף נימוק אחר. מכיוון שבכתובה אדם מתחייב לבדות את אשתו, אז היוצא של ההתחילות הזאת פרושה כאילו יש... הוא, כאילו כבר הכסף הזה נמצא בידיה. ההתחייבות שלו זה התחייבות בלתי חוזרת, זה צ'ק ביד. הכתובה היא כמו צ'ק בידי האישה, שבידי האישה יש לה, הנה, כתובה בה התחייב הבעל לשחרר אותה בכל מחיר. אז יצא שהכסף ידיה. אז כמו שאדם שנמצא בשבי ויש לו כסף, הוא יכול לבדות עצמו, כך האישה רשאית לבדות עצמה בכסף שיש בידיה. נכון שהכסף לא נמצא כרה בידי המפועל, הוא נמצא עדיין בידי הבעל, אז זה יוצא שהבעל הוא השומר על הכסף שלה, וכי נותנת להוראה לבעלה, תשחרר את הכסף שלי, תבדה אותי בכסף שלי, ולכן הוא יכול וחייב לשחרר אותה. אם כן, יש כאן הראש הוסיף נקודה מאוד חשובה, שיש כאן תפיסת עולם אחרת, נוסף על אשתו כגופו, שההתחייבות של הבעל לשחרר את אשתו, הופכת להיות... להיות בידיה כוח שבידיה שחרת עצמה והוא משחרר אותה מכוח החובה של הזכות שלה שחרת עצמה. הרמב״ם והריף חולקים על הראש, אומרים שהבעל לא חייב, וכאן זה דבר מעניין. הרמב״ם פוסק שהבעל רשאי לבדות את אשתו. אם באמת ההלכה הפשוטה היא שאין פודים שבידי מן פודו שאסור לעשות את זה, למה הבעל מותר? על כוחנו גם הרמב״ם מודה שאשתו כגופו. כלומר, המחלוק עם הרמב״ם והראש, האם הבעל חייב? הוא רשאי. הראש תופש, הבעל חייב, מכוח הסברה שהוא אמר עכשיו. כי אשתו כגופו, זה עדיין לא סברה מחייבת. לכן הראש הוסיף לנקודה נוספת, שכאילו הכסף של ההתחייבות כבר נמצא בידה. אבל הרמב"ם מסובב שזה לא עד כדי כך, אבל אשתו כגופו, פירושו, שכשם שהוא אדם רשאי לשחרר את עצמו, כך אדם רשאי לפדות את אשתו. בא רב ישראל מוסיף כאן קודם הזה. בואו עכשיו ניישם את הקרונות האלה בנגיע שלנו. יש שני סוגי שבויים. יש מקרה ששבוי נפל בשבי. תפסו אדם מיהודי מישראל, אבל גם ימינו קורא, חטפו מטוס, חטפו אדם, לצריך לפתח פלא סטן, והם מפרדים כאלה של ארץ שבב, שהשם ישמרנו. אני אבחר שלא יקרה. אבל כל פנים, כבר קראו, היו דברים מעולם. יהודי הלך לתומו ונחטף. בגלל כך אני לא מכיר יותר חטיפות מטוסים. וכן, זה אדם שנחטף באופן טבעי, לא טבעי, זה מישהו חטף אותו, ולכן הדין ש... כאן עומד הדין, האם משחרר אותו או לשחרר, כאן חל הדין השגרתי, המקובל, האם פה דין שיהודי דמיהם או לא. חזרנו לשאלה שראינו קודם, מצד אחד אין פה דין שיהודי דמיהם, מצד שני, אם זה פיקוח נפש ודאי, כן נהגו לעשות את זה, אבל כאן צריך לשקול את השיקולים, פיקוח נפש ודאי שלו, מול חששות של פיקוח נפש של אחרים, כאן הדבר שקול. לא כן חייל שיצא בשליחות הצבא. בימים אלו, הבקום עכשיו קולט חיילים שמתגייסים לצבא. מי שפעם היה פעם בבקום, אז הוא יודע שיום שהוא יגייס לצבא, הוא חותם שם על המון, המון ירות, אפילו לא יודע על מה הוא חותם. הוא חותם שמוסר את רכושו ואת זמנו ואת גופו. הוא חותם שהוא גם מוכן לסכן את חייו. הוא מוותר על כל אותם שנות שירותו בצבא, שאין לו חיים פרטיים שלו. הכל בצבא, אני לא רואה בקיטה בנוסח המיוחד שכתוב שם, באופן עקרוני, אדם חותם על כך שאין לו שום זכויות פרטיות משלו, אלא כל לא שייך עכשיו קודש לצבא. האם זאת חתימה חד צדדית? החייל מתחייב לצבא ואין כאן הדדיות? ברור כשמש שכן זה הדדיות, גם זו חתום פורש. הרב דיכובסקי, שהודיע שהיא אחר, לכן נקדמתי אותו, כתב פעם שבהתחייבות בסוג כזה, ברור כשמש שההתחייבות היא גם הדדית. לא ייתכן שזו התחייבות חד צדדית. אם אדם מתחייב בצורה כזאת, ודאי יש צד שני. הוא לא אומר את זה על צבא, הוא אומר את זה בדין אחר. אבל בעצם הכתובה היא כזאת. אנחנו בכתובה, החתן מתחייב. הוא עושה קניין והעדים מעידים מכך, וגם הוא חותם. איפה הקלה? לא חייבת. הרי ברור כשמש, היא מחייבת מעשה ידיה לא, פירותיה לא. איפה היא התחייבת? זה הדדי. ברגע שהחתן מתחייב, זה אוטומטית מחייב את הקלה, שאם הוא מחייב פרנס אותה, מיד היא מתחייבת לתת לו את מעשה ידיה, אלא אם כן שהסכם אחר ביניהם. ובכן, חתימה חד צדדית, במקרה כזה, מחייב את הצד השני. אומר הרב ישראלי, זה בדיוק מצב דומה לחתונה בין איש ואישה. כשהחתן מתחייב לאשתו, האישה מתחייבת לבעלה. גם פה, כשהחייל חותם לצבא על התחייבות לשרת את המדינה בכל מאודו, בכל נפשו, זה מחייב את הצבא, מצד השני, גם כן, לדאוג לבריאותו, לשלמותו, לפרנס אותו, לבגדיו, וכל צרכיו, כל שנות השירות הצבאי שלו. כולל, אמרתי, בריאותו, כולל הצלתו. גם אם הוא חולה או פצוע, הצבא חייב לרפא אותו. נרדים, נחי צהל עד יומם האחרון מוחזקים בידי הצבא, משום שהם נפצעו בצבא, והצבא רואה חובה לעצמו לדאוג לבריאותם עד סוף ימיהם. אז אם כן, חייל שנפל בשבי בשליחות צבאית, זה דומה למה שאומר הראש, שההתחייבות הזאת של הצבא כלפיו נמצא בידו. ואז זה לא כמו בית דין וציבור שעומדים לפניהם שיקול אובייקטיבי. יש שבוי, יש ציבור, ומי שקול יותר? פה מבחינת הצבא זה חד משמעי. הצבא שלח אותו, יש לו התחייבות לשחרר אותו. ואז יוצא שההתחייבות זה בידו של החייל, כאילו הוא כבר ההתחייבות קיימת. אמנם פה לא מדובר בהתחייבות כספית, בהתחייבות אחרת, הצבא עושה הכל כשחרר את החיילים שלו. לכן זה דין אחר לחלוטין. זה לא אותו דין של פודים לשביל דמיהם, זה דין אחר. כאן הצבא חייב לשחרר את החייל מעבר לדמיו. כמובן הצבא, עם כל התחייבות האישית שלו כפי החייל, יש לו גם התחייבות, לא יודע, מה זה הצבא? תפקידו להגן על המדינה. וגם הוא צריך לחשבון שאם הוא ישחרר את החייל במחירים מופרזים מדי, הרב דיכובסקי... כן, הוא הבטיח, אם כן, אומנם הצבא הבטיח אומנם לשחרר אותו בכל מחיר, אבל מה זה בכל מחיר? הצבא נועד להגן על המדינה, להגן על הציבור. הוא לא יכול לעשות דבר שיפקיר את ביטחון הציבור. עכשיו אני בחשבון. וכאן אנחנו עושים את השאלה אחרת לגמרי. ובכן, הדיון כאן לפי הרב ישראלי הוא לא הדיון השגרתי, הוא דיון במישור אחר. במישור הזה של התחייבות אישית כלפי החייל שחרר אותו, מול מחויבות להליך לצבא לדאוג לתחום המדינה, ואז השיקולים משיקולים כבר לא במישור הלכתי הרגיל, אלא במישור הצבאי. מה מבטיח יותר את ביטחון המדינה? מצד אחד, ההתחייבות כלפי חיילים, שהחיילים ידעו שהצבא מנוע אחריהם, כאן אחד גם יהיה מורלי. בעיני המורלי הוא בהחלט שיקול הלכתי גם כן. הצבא שיוצא למלחמת הדת, שמחריו עומד הציבור, תומך בו, כולם יודעים, במקום שהציבור לא תומך בצבא, הוא תומך בחיילים, יש נפילת מורל, וזה תחילת ניסה, נפילה, וזה ברור כזה, ולא בכדי, תורה ציפתה, המשוך מלחמה, לא תרצו מפניהם, זה מצרק הסמד דורייתא, שעשו לפחד, איך מפחדים, שמשוך מלחמה עומד מאחרי החיילים, ומעודד אותם, לא להרוס, לא לפחד, ושליח, וכהן הגדול הזה, שמשוך מלחמה, הוא בעצם נציג הציבור כולו, שמעודד את החיילים, אם כן, החיילים זה הדעת שהציבור מדום אחריהם. והצבא עומד אחריהם, כל חייל שעושה מלחמה צדד שיש מאחריו ציבור שיעשה הכל למענו. זה חשוב, זה חלק מהמלחמה. מצד שני, אותם שיקולים צבאיים שעומדים כדי שיהיה מורל גבוה לחיילים שיוכלו להילחם וידעו שהציבור עומד אחריהם, אותו שיקול לצבא יש גם להגן למדינה, ולא לעשות דבר כזה שיכול לסכן חלילה את אמו ואת אחיו ואת קרוביו וקרובי את חבריו של החייל עצמו. האם החייל עצמו יהיה מוכן שיציל אותו החשבון חבריו? וכאן אנחנו נכנסים לדילמות לא פשוטות. אחת הדילמות, עסקתי זה פעם בעקבות תלמיד שלי, השם יקום דמו, יעקב אילוז, בחור צעיר שנפל בגיל 22 במלחמת יום כיפור, והוא, כמה שהיה בחור צעיר, הספיק לכתוב טיוטה של בירור הלכה בנושא הזה של חובש קרבי. האם חובש קרבי רשאי או חייב, או אסור אפילו, לסכן את חייו כלציל פצוע בשדה הקרב? הרי זה לפי כללי הלכה, זה לא פשוט. הרדבה הזו מפורש שאסור לאדם לסכן את חייו כלציל את מישהו אחר. מי תיך לסכן את חייך? לא תעמוד אדם רעך, זה פירושו שאתה חייב לעשות הכל, גם ממונחה, לזכור אנשים, להציל את האדם שנמצא בסכנה. אבל לסכן את חייך? מהי חזית? לדמה דידי, סום הכתפים לדמה דידך? אדם שלא אדון את האדם שלך? הוא אומר גם מספק סכנה. הרדבה הזו מספק, הוא יהיה דוגמה קשה מאוד על שני, מי שנתפס למלכות ורצו להרוג אותו, ובאו יהודים ורצו להציל אותו, והשליט אמר, אם יהודי יהיה מוכן לחות את ידו תמורת הצלת אותו יהודי מהתלייה, הוא מוכן. שמישהו יתנדב או יטיל על מישהו מסוים, חבר שלו, שיהיה מוכן שיחייתו את ידו כיציל את חברו. ואז אומר, דרכי הדרכי נועם, אי אפשר לדרוש מאדם דבר כזה. שאדם יחות את ידו, אגב ימיין וחיקיתת זה לא ניתוח, זה כדאי את פרושו בכלים פרימיטיביים שגם סיכון חיי יש בזה. זה אומר, אין היתר לאדם ספק, להיכנס ספק סכנה כיציל את חברו. הכסף משנה בסוף פרק א' מלכות רוצח מביאוש מירושלמי דה הפוכה שאומרת שהאדם כן חייב להיכנס ספק סכנה אצל מישהו אחר. באמת כולם מתפלים, הרבה זה יתעלם מירושלמי. הרב עובדיה דיבר על הנושא הזה, הוודאי הוא בהחיד הדיבור, הוא כתב על זה מאמרים ארוכים להראות את המחלות הזאת, ואמר המשיק עושה פשרה בין הרבה זה ובין הכסף משנה, ואומר שתלוי איזה ספק. ספק הידוע, יש ספק שקול, יש ספק קרוב לוודאי. בספק קרוב לוודאי שבו האדם מסתכן, גם ירושלמי אומר שלא צריך. זה ספק קרוב לוודאי שאין שום, שהחשש רחוק מאוד, אז גם הרדבה זה יגיד שאדם צריך להסתכן. ואם כן, השאלה היא רק בגבולים, כן, ייתכן שאין מחלוקת. ניקח דוגמה מעשית, אדם חולה כליות קשה, כליותיו לא מתפקדות, והפתרון היחיד שלו זה השתלת כליה. והשתלת כליה צריכה להיות מרקמה מתאימה. אגב, ממת כאן, אגב, זה לא קשור לשאלות הידועות של מתים, כיוון שמת גמור, כליה אפשר להוציא גם מת גמור. לכן ממת גמור, לפי רוב הפוסקים אפשר ואפילו צריכים חוט מערוך לנר, רוב הפוסקים אומרים שממת גמור, שאין ספק על מותו, צריכים לקחת את הכליה ולהציל בה את אותו אדם שסובל, שהוא נמצא במצב אנוש, כי בלי כליה הוא לא יכול לתפקד. אבל השאלה היא, יש קרוב משפחה, אח תאום למשל, שאותם רקמות. אגב, היה כאן מקרה מפורסם עם חבר כנסת רביץ, שילדיו רבו ביניהם מי יתרום לו את הכליה. מי יתיר להם לריב? הרי אדם מסכן את חייו כזה להציל את אביו. כיבוד אב ואם לא דורש עד כך, אפילו ממון רק מהמחמן אביו. בגופו הבן חייב להקריב כליה של מנביו. הם עשו את זה. הדת כל הפוסקים. מדוע? משום שבימינו הסיכון הוא נמוך. ניתוח של כליה, של אדם בריא, להוציא כליה אחת, הסיכון הוא נמוך מאוד. הכל נעשה בתנאים סניטריים, וחשש, זה לא המקרה של הרדב"ז, שקרתו את ידו של אדם שם בגרדום באיזה מקום במצרים. פה מדובר בתנאים סניטריים של בית חולים מודרני, לכן הפוסקים אמרו שראו שיעשו כך, לא חייבו אותם, ראו, והם רבו ביניהם מי יתרום עבור אביהם. ובכן, זה גם הרדב"ז מסכים. אבל כאן אני חוזר לאותו פצוע שהולך להציל את חברו, כן, החובש, שהולך להציל את חברו הפצוע, האם בתחת אש כבדה, סכנת חיים ברורה, שהספק קרוב לוודאי, היו מקרים. אגב, אותו תלמיד, גבילו, שנפל במלחמה, דודו נפל מלחמת ששת הימים, כחובש קרבי שנחלץ להציל פצוע בשדה הקרב ונהרג שם. וזה הציק לו השאלה הזו, האם היה מותר לעשות את זה, הוא איבד את מולדת, או שהדבר הזה חייב לעשות את זה. והוא באמת ניגש שבמלחמה השאלה היא לא השאלה של הרדב"ז הירושלמי. הרדב"ז הירושלמי דנים בשאלות אזרחיות, בתנאים אחרים. במלחמה שגם אחרים לגמרי. במלחמה זה, מי שמכיר צבא יודע שבכל יחידה קרבית יש אווירת אחווה כזאת, כולם בעד אחד ואחד בעד כולם. בעצם מה שהרב ישראל אמר קודם, שבצבא הכללי זה קיים בכל יחידה קרבית. אחרי התחילה יכולה לצאת מלחמה. אי אפשר לצאת למלחמה בלי אחוות לוחמים, שכולם בעד אחד ואחד בעד כולם. וכולם יודעים מזה. לכן החובש נחלץ לסכן את חייו גם בספק קרוב לוודאי, כי השיקול פה לא שיקול אזרחי. האם הצבא כצבא יכול תפקד בגלל שחובשים לא יצאו לחלץ פצועים אם יחששו בגלל סכנות? שוב פעם, יש כאן בעיה מורלית קשה מאוד, יש כאן לחשים אחריות, זה שיקול אחד לגמרי. כאן אנחנו צריכים לשאלה הרבה יותר רחבה. נחזור לשאלה העקרונית של אין פה דשי לדמיהם. שהשאלה היא, יש שבוי אחד ודאי לפנינו, יש ספק אם זה יגרום לאחרים אחר כך לעודד חטיפת שבויים נוספים. יש כאן שאלה ציבורית רחבה מאוד, יחיד מול ציבור. אבל שם השאלה היא חשש רחוק שמה יעשו, ובכל זאת חכמים אמרו שלא לבדות שבויים יותר גדולים מהם, למרות שהסכנה לרבים. אבל שם החשש היה רחוק יותר. כשהציבור כולו נמצא בסכנה, אנחנו נמצאים בתנאים אחרים. זה לא שבוי שנופל בשבי, ועלולים מחר לקחת עוד אחד. פה אנחנו נמצאים בתנאי מלחמה. מלחמה שקיימת כבר שנים רבות, ואויבינו זוממים כל הזמן. ואין ספק, זה לא ספק רחוק. ואנחנו יודעים, אומרים את זה בצורה מפורשת. הדברים חד משמעיים. אנחנו במלחמה שעד היום אנחנו נמצאים בתוכה שכולנו, בחנה הזאת, כל עם צבא, כולנו נמצאים באותה מלחמה, כולנו באותה חזית. נכון, החיילים יוצאים להילחם בצורה ישירה יותר, אבל היום רק פה, מה שקרה במרכז הרב, מה שקרה עכשיו בירושלים פעמיים, שמחבל ניסה וגם הרג בני אדם, ושאזרח פשוט יכול להם מקדח להציל חיי אזרחים אחרים. כולנו נמצאים חיילים היום. זה מלחמה לכל האורך. במלחמה שיקולים אחרים. זה מתחיל בכלל במקום אחר. הרש במסכת שבת דף מ"ב אומר בשם הגאונים שאם יש נזק לרבים זה כמו פיקוח נפש. עכשיו על גחלת ברשות הרבים. גחלת ברשות הרבים. האם מותר לטלטל אותה בשבת ברשות הרבים דאורייתא? הוא אומר, אם הגחלת לא רואים עליה שהיא גחלת אדומה ויש חשש שהיא תזיק, אז צריך לטלטל אותה ברשות הרבים. מדוע? נראות שרק עלול להיות נזק, מישהו יגע בגחלת רק יקווה, אבל ברבים, אנחנו לא יודעים מי יקבל. הוא לא אומר את ההסבר. הוא אומר שברבים יש דין אחר. נזק לרבים זה מאוד פיקוח נפש. ולכן צריך לתת אחרת את הרבים בשבת. מה ההסבר? יש מצורה פשוטה. רבים ויחיד, רבים זה יותר מיחיד. זה לא רק הבדל כמותי, זה הבדל איכותי, זה משהו אחר. אבל יש גם, שום אני חוזר לרב ישראל, שאמר במקום אחד, יחס למשטרה בשבת, שכשיש נזק לרבים, אתה לא יודע לאן זה יגיע. לאדם יחיד, יש רק נגע, דוגמה, בית פרטי, מגץ, שכחו לחבות אותו לפני שבת. יצאו ברגע האחרון, וישאירו אותו. אז אפשר לזרות את החדר, לא ייכנסו לחדר. אבל מגץ כזה, ברשות הרבים, אתה לא יודע מי ייגע בו. ילד, זקן, חולה, כמה אנשים, שם זה פיקוח נפש. שם אתה לא יכול רק להעמיד שומר. פה אתה צריך לנתק את המגץ הזה. כן, ברבים יש שיקול אחר לגמרי. עכשיו, מכאן נגיע לשם מלחמה. אמין לך, התחילים לך, שים את הפקף, שואל שאלה חמורה מאוד. התורה ציוותה מלחמת מצווה. התורה התירה מלחמת רשות. ולא כל מלחמת מצווה זה רק פיקוח נפש. מלחמת המלאק, מלחמת שיבת המקנן, מלחמת רשות זה בכלל פיקוח נפש. מה היתר להסתכן לזה מלחמה? פיקוח נפש דוחת כל התורה, הכל החוץ ושלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים. פה אנחנו עוסקים במצווה חדשה. מצווה תחיית המלאק מתירה סיכון? מצווה תחיית המקנן מתירה סיכון? אתם נעמי קנן, תגידו עבודה זרה. מלחמת רשות. אחרי שעשו, אחרי שסנדרין נתן לרשות, המלך מוצאים לחמה. מסכנים את החיים שלהם, מי יתיר? בגלל שצאו פשטו בגדוד, כמו שדוד המלך אמר. הוא נשאר בצריך עיון. ההסבר שהרב קוק אומר אותו, ובעצם זה ההסבר האמיתי לעניין הזה, שכאן עוסקים בציבור. זה לא יחידי ביחיד. יהודי שמתקטט עם גוי, זה קטטה. קטטה זה דיני קטטה רגילים בין אדם לחברו, או בין אדם ללא חברו, או בין שני אנשים, שעוסקים בציבור מול ציבור משהו אחר. המהר"ל מפראג עמד על כך בפרשת וישלח, שמדבר על זה על פרשת שכם, הוא אומר שהוא לא מדבר ביחיד מול יחיד, מדובר בקולקטיב מול קולקטיב. וכשעוסקים בקולקטיב, אז פיקוח נפש של הפרט לא נמדן בקולקטיב הכללי. זה שאלה ציבורית, זה דין אחר לגמרי. זה לא דומה לעבודה זרה, גילוי עריות ומרדמים, שזה מצוות אישיות. פה מדובר בעניין ציבורי. לכן שעוסקים בלחמה זה עניין ציבורי, ואז השיקולים אחרים לגמרי. אבל שוב השיקולים הדדים לכאן לכאן. מצד אחד, הציבור כולו מגויס להציל את הפרט. זה לא, כי הפרט הזה הוא שליח ציבור. הוא כשליח ציבור, הוא חלק מהציבור, והציבור אחראי לכך. מצד שני, היא הנותנת. אם המחיר יהיה כזה שנסכן את הציבור כולו, והציבור נמצא בסכנה כל הזמן, והציבור מגן על חייו, האם מותר לעשות את המעשה הזה, להציל את היחיד הזה שצריך להציל אותו, בכל מחיר, אבל לא, לא מחיר של סיכון הציבור כולו? כאן יש, עומד על שיקול הרי, בוטה, אנחנו בעצם נשארים בעצם בטייקו, ושימוש בציטטות הלכתיות, אני עושה את זה, הוא לא פשוט, לכן השיקולים צריכים להיות שיקולים ביטחוניים, מצד אחד, ביטחון המדינה מחייב את הצלת החייל הזה, מצד שני, ביטחון המדינה גם מחייב וישקול בזהירות עד איזה מחיר מותר לשלם. אני רוצה עכשיו לגעת במקרה האחרון שהיה. ביקשו ממני להתערב, לא התערבתי, כי לא ידעתי את הפרטים. היו דבר לחיילים חיים ומתים. כי דבר בחיילים חיים, אז אמרנו, יש שיקול אחר, צריך לעשות הרבה למען הצלתם. גם מחיר סיכון מחושב, לא סיכון חמור, סיכון מחושב. מותר וצריך. אבל השאלה אם היו חיים ומתים. על מתים אין הצדקה לעשות את זה. וכאן טעות חמורה מאוד נפוצה. זה חוזר בצבא כמה וכמה פעמים. הטעות חמורה מאוד שעבור פינוי חללים משלמים מחבלים, חיים שמסכנים את חיי כולנו. מי יתיר את זה? כאן שדברנו בצד חיים, פיקוח נפש. אבל האם מותר לסכן חיי הציבור כדי להביא אדם עם כל חשיבותו, קדוש, קדוש יאמר לו, לקבר ישראל? האם הבאת אדם קבר ישראל מצדיקה סיכון חיים של הציבור או סיכון כלשהו? ממון צריך לשלם, דברים חייבים, כבוד צריך לתת, אחד אומר, אבל לסכן חיים? לשחרר מחבלים? מי יתיר את זה? יש כאן טעות נפוצה מאוד, הייתי סלחו לי שאומר במשפט, אולי חמור, פולחן מתים. שבו מתים, מותר לעשות הכל. זה נכנס לצבא ואת כמה דברים. היה מקרה פעם בציר פילדלפי שחיילים נהרגו כדי לפנות חללים, מי יתיר לסכן חיילים כדי לפנות חללים? מי יתיר את זה? או חילול שבת עבור זה. הייתי פעם שיחה אישית עם רב גורן, אחרי מלחמת יום כיפורים. שבשמו נמסר, כבר לא היה רב הראשי לצה"ל, הרב הראשי לישראל, ובצבא נמסר בשמו, הייתי שירתי את בצבא, ובצבא מסור בשמו שהרב גורן התיר לפנות חללים שבת. שמירה מלחמה, אתה פגשת אותו, שאלת אותו, כבוד הרב, זה נכון מה שאומרים בשמו, שצריכים לפנות חללים שבת? אומר, יש שני נימוקים. א', אם זה בעיה מורלית, זה נכון, אם יש חלל בעמדה, במוצב, זה דברה חמורה מאוד, צריך לפנות אותו על מקום הקרוב כדי לא להטיל אימה על החיילים. אמרנו שהמורל הוא עניין עקרוני וחשוב, זה נכון, אבל עד לפנות מקום קרוב. דבר שני הוא אמר לי, וכאן לי ויכוח איתו, אם משאירים חלל במקום, הוא עלול ליפול מדי האויב, והם ידרשו עבורו כופר נפש מחבלים, ואז יהיה פיקוח נפש. אמרתי, הגוף הקשיה, למה מסכימים לתת תמורת חלל מחבלים? אם כבוד הרב יפסוק שלא ייתנו מחבלים תמורת חללים, לא יצטרכו לחלל שבת עבורה. ואני שאלתי בוויכוח הזה איתו עד היום. הוא הודע לי שזה מציאות, לא שהוא בעד זה, זאת מציאות שבצבא מוכנים לשלם מחבלים עבור חללים. וצריך להודיע צבא שלא נכון. זאת לא שיטה. להביא אדם כבן ישראל צריך לשלם עבור זה הרבה. אם זה כסף, אם זה כבוד, אבל לא סיכון. ואם ידעו מזה שהם חללים, המעשה שנעשה היה מעשה חמור אשר לא יעשה. אלא מה שהציבור לא ידע, השאלה אם הצבא ידע או לא ידע. כאן השאלה יותר חמורה. אם הסתירו מידע מהציבור, זה יותר חמור. וכאן השאלה הייתה נוספת, והיא, הייתה שאלה של הגונה. עבור הגונה זה משהו אחר. להציל הגונה כדי להתיר אותה לבעלה, זה, אנחנו נצאים בתשעת הימים, זה כמו לבנות חורבה מחורבות ירושלים. יכול להיות, כאן הייתי אומר, עבור הצלת הגונה, שזה לא פיקוח נפש, אבל זה קרוב לפיקוח נפש, הגונה של הגונה זה אומללה מאוד. זה לעשות הכל, להציל אותה שהיא תוכל לבנות בית בישראל. ולכן יש מקום כן אולי לקבל סיכון מסוים. כמו שאמרנו קודם, אשתו כגופו, לעניין זה, גם פה הייתי אומר, החלל נפל, אבל לא יודעים אם חלל חי או מת, להציל את אשתו, הגונה. בשביל הגונה יש מקום לשקול שיקול אחר. אבל כאן אני רוצה לעשות את נקודה נוספת, ואני אמרתי כמה לרבנים הצבאיים, לרבנים הצבאיים הראשונים לא אמרתי את זה, אבל לחדשים גם אמרתי גם לרב וייס, גם לאברונסקי, אמרתי להם כמה פעמים, למה לא לקיים את מה שכתוב בגמרא, שכל יוסף מלכבת דוד, גט קריטות, היה כותב לאשתו. אגב, היה, מלכת העולם השנייה, הרב הרצוג והרב עוזיאל, ניסחו נוסח כזה. היה נוסח שחיילים שיצאו לבגרדה חתמו על נוסח שבו הם ירשו את בית הדין אחרי זמן מסוים שיוכל לתת גט לאישה. יש נוסח כזה. גם בצבא יש נוסח, יש טופס. הטופס לא ממומש, מדוע? אומרים בצבא שזה יפיל את המורל של החיילים. חזרנו לזה. רבותיי, שירתי בצבא, כשאתה יוצא למילואים, פעם לקחו טביעת אצבעות. כל אחד ידע למה לקחת. תביעת אצבעות לקחו שם חלק יקרה משהו שנדע לזהות. לוקחים בשם שיניים. חותמים על זה מי יקבל המשכורת האחרונה שלך. חותם על מי יקבל המשכורת האחרונה שלך. מה זה אומר? אמר, רבותיי, אנחנו תמימים. מה זה המשכורת האחרונה שלך? לא יודע מה מדובר. חיילים עושים לחמה, להפך. הם יודעים שזה חסם מסוכן. הם ודאי, אף אחד לא הולך למות, חלילה. לעשות בדרך בשעת הימים, אבל בדיחה כזאת, נפוליאון אמר פעם משפט חכם, חייל טוב זה לא מי שמת למען המולדת, שדואג שהחייל האויב ימות למען המולדת. זה בדיוק. אם כן, רבותיי, בזה נושא סיים אמר, גם פה לא ידענו מה היה, אם הייתה הגונה או לא, אין ספק רבותיי, שאם הייתה הגונה באמת, היה מקום לשקול שיקולים נוספים, אבל אם הידוע לצבא, לפי כללי הלכה, כנראה, הידוע שכבר אפשר להתיר אותם הגינותה, לפי כל התנאים שהיה, הידוע שהפצוע קשה כשהוא נפל בשבי. והידוע מהתנאים, לפי כללי הלכה, וזה התחום שנעסוק בו עכשיו, אז אם ידוע, היה, אם כן, היה אסור לעשות את מה שנעשה, שהשם ירחם על עם ישראל, ושלא ייפול בשבי יותר, ושהחיילים שנמצאים היום, גלעד, שליט, שהשם יחזירו לביתו ושלום, כמו ישובו ברינה, ברינת עולם על ראשם, שנזכה כולנו, כפדויי השם, שובו כל עם ישראל, נשוב ברינה לירושלים, במהרה בימינו אמן.